השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
אני אדבר על כמה נקודות. סך הכל אנחנו יוצאים עכשיו מחנוכה, וחנוכה זה זמן שניסים. אני משוכנע שכל אחד מאיתנו היה רוצה שלא ניסים. והחיים רבויי אתגרים. מכף רגל ועד ראש. רק שנייה, תסלחו לי דקה. הרב, אני מתחיל עכשיו שיעור, אני אחזור לכם עוד שעה, זה בסדר? שק. עוד יותר טוב לי. מצוין, תודה, תודה. כל אחד עם הבעיות שלו. מה אני אגיד לכם, איזה אתגרים שבחיים. כל הצעירים פה, אתם עוד משחקים בגוגויים, סליחה שאני אומר לכם את זה. חכו, תתחתנו, חכו שכם ילדים, וילדים מתבגרים, אז דברו איתי. עד אז כולכם פה, הצעירים פה, שם קשיים. תאמין לי, זה לא יודע לצחוק ולבכות. כן, טוב, אבל אני מדבר על כמה דברים. א', באמת מושג של ניסים, לראות איך מושכים אלינו ניסים. א', ב', איך מתמודדים עם כל מיני קשיים שיש לכל אחד מאיתנו, מכיוון שיש הרבה מן המשותף בין, נקרא לזה, ראש ממשלה, ולא משנה באיזה מדינה, באיזה זה, שלא לא רומז לאיזשהו... זה תקופת בחירות, לא יודע אם כל זה בחירות או בחילות, את האמת. דבר אחד אני מתחזק מזה, איך פוליטיקאים לא נשברים. זה כוח יש למה? אני כבר מזמן הייתי מכניס את הזנב מן הרגליים, הולך הביתה וישן איזה שבועיים. רק מהדיכאון, איך יורדים עליך? נשארים שפויים עוד, כאילו שחקים את הכל בסדר, זה רק מה זה כוח רצון, לא משנה מה אתה רוצה, אבל תראה מה זה אחד, אם רוצה באמת משהו, לא מעניין אותו כלום, אולי זה מעניין אותו, סתם, אבל זה לפחות מחזיק פסון, כל הכבוד. טוב, לעניינו, אז יש הרבה מן המשותף בין ראש ממשלה לבין בטלן בשכונה. יש הרבה מן המשותף ביניהם. יש הרבה מן המשותף בין אדם שהצליח מאוד בחייו לבין אדם שממש לא הצליח בחייו. הרבה מן המשותף פירוש הדבר לשניהם, משני הקצוות של הקשת יש ניסיונות, לשניהם יש כישלונות, שניהם חווים אכזבות, רק ההבדלים ביניהם זה זה שהצליח, ולא משנה איך נגדיר אותו, ראש ממשלה או רמטכ"ל או לא משנה מה, אדם שהגיע למשהו בחייו, לאיזושהי פסגה מסוימת, לבין זה שלא הגיע לשום דבר, ההבדלים ביניהם זה הדרך התמודדות, זה הכל. בגדול. זה לא שאדם שהצליח לא היה לו התמודדויות, או הוא קיבל פטור מניסיונות, מאכזבות, מכישלונות. לא, אני בטוח שהיה לו, אולי לא פחות מהבטלן של העיר. אבל ההבדל הוא מה אתה עושה אחרי שנכשלת, איך אתה מתמודד בכישלון, איך אתה צולח אותו, או אם אתה חכם, איך אתה לא נכנס לכישלון, שאתה יודע פחות או יותר שהוא כישלון מראש. הרב, אם איך יודעים, איך אתם נכנסים? יש תופעה, אני לא יודע אם זה נכון או לא, שמעתי מפעם איזה אדם שיש חיה שנקראת בונה, ביבר. אתם מכירים את זה עם הזנב, עם הסחרים בנחלים. אז ככה שמעתי שהבונה הזה, חוקרים התחקו אחר דרך חייו והגילו ככה. הוא הרי בונה סחרים בנהר. כדי לבנות סחרים בנהר הוא צריך, מה אתה פה ככה, זה יפה שבאת. מחמיא לי, באמת, תודה מותק. טוב, בדרך כלל כל מיני כאלה מבוגרים. יפה חמוד שלי, כל הכל. איך באת עם שלך כאילו? אך. בסדר, אני אפילו לא יודע, כאילו, יודעת היום. יפה מאוד. תודה שבאת. סליחה שנתפלתי עליך. לא, זה, בלי עין הרי, יודעים חמודים, כשי... אני לא מקנה בדור שלהם, באמת. זה דור, מה זה מפחיד? משוגע, דור משוגע. לא, אני מכין אותו לחיים. לא, הוא יודע מה קורה סביבו. מה, אני, הזמין אותי לקריאת גת. שנייה, אני יוצר פוז, אני כבר חוזר להרצאה. הזמינתי לקראת גת, למה? היה שם מקרה לא נעים, היה איש עסקים מאוד מפורסם שם, מאוד עשיר, מאוד כזה מכובד בקהילה בקראת גת. הבן שלו, בן ה-16, איים עליו ברצח. תקשיב, איים עליו, עם סכין. הוא נבהל, מה זה הדבר הזה? הלך לראש העיר, שהוא חבר שלו, עשה בלגן שלהם, זה הצורה של הנוער היום? כאילו, מה, בן מרים סכין על אבא שלו? ראש העיר לקח את כל התיכונים כפרויקט, עושים עכשיו הרצאות בכל התיכונים למניעת אלימות ובין אדם לחברו וכדומה. ואני הגעתי אחרי הרבה שנים שלא הייתי עם נוער, אני אומר לכם. אני עובד, אני בדרך כלל לא אוהב את הנוער הצעיר מאוד. נגיד, אין לי בעיה י' ב' ניקים, י' א', וואלה. אבל ת' למשל, אין לי כוח. לא, אני, כאילו, הם לא, ואין להם מוסך לפי דעתי, כאילו, הם שואבים כאלה, שטוטניקים. קיצור, אז עכשיו אני צריך לתת את י"ב. אני הגעתי לתיכונים, הזדעזעתי. אני אומר, פרש, איזה מפחיד. כל מיני קרבולות. הם כל מיני עם האייפון שלהם. כאילו, איך אפשר להתרכז בכלל בשיעור? עזוב, כל מיני בנות סביבך, רק זה, איך אתה יכול להתרכז בשיעור? מה אכפת לך מהמורה? ויש לך את האייפון שלך, מה זה, אני לא מכנה, טוב, לא משנה, השם יעזור. ענייננו נקודה עיקרית, אבל אז כל כבוד ראש יש, תראי, בין הרע. שתזכיר אותה, תלמיד חכם גדול, צדיק גדול, תיעזרי. הנקודה העיקרית מבחינתנו, כל אחד מאיתנו עובר מה שהוא עובר, והבונה הזה, התחקו אחר בחוקרים וגילו כך, הוא בונה סחרים בנהר. כדי לבנות סחרים אתה צריך זרדים, הוא נכנס ליער, קוטף או קוצץ עם שינה וזרדים, מביא את זה לנהר ומסדר את זה כמו שהוא יודע לסדר. רק החוקרים גילו שהדרך שלו הלוך והדרך חזור היא אותה דרך. הוא לא, כדי לזכור את הדרך, הוא הולך באותה דרך, הלוך חזור. אז איך תופסים בונה? הכי פשוט, רואים שהוא כנס ליער, חופרים מהר בו, מחסים אותו, ואז הוא יחזור באותה דרך. עכשיו הבונה הוא לא ממש טיפש, קצת אבל לא ממש. זאת אומרת, הוא גאון בסחרים, אבל לא ליפול למלכודות, הוא לא חזק. ואז הוא רואה את המלכודת, הנה מלכודת! והוא ממשיך ללכת, הנה מלכודת! והוא ממשיך ללכת, הוא לא, הוא חייב, הוא התרגל בדרך הזאת. ואז מגיע למלכודת, מלכודת! הוא נופל. לפעמים גם אנחנו כאלה. אתה חוזר על אותו דפוס התנהגות, למרות שאתה יודע שזה מוביל אותך למקום לא טוב. בזוגיות זה יכול להיות. זה אותה גברת בשינוי הדרץ, או אותו גבר בשינוי מכנסיים. כאילו, זה אותו אחד, אבל זה דמות שונה. אתה חוזר על אותו טעות, על אותה טעות, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. ולא משנה, לא משנה כיוון. וזו טעות מאוד גדולה. לכן צריך ללמוד איך לשנות כיוון, אם צריך. אז כל זה ועוד בהרצאה שלפנינו. אז בואו נתחיל. רק תנו לי לשתות שנייה, שאני אהיה בעניינים. ברוך אתה, אדינו, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. איך זוכים לניסים? כלל ראשון. נס. הינה תופעה שאיננה מוסברת. זאת אומרת, זה משהו שבא בצורה לא מובנת, לא מסודרת. למשל, היה פעם איזה אבא כפרי כזה, מפעם, לקח את הבן שלו לעיר הגדולה, והם הגיעו לגורד שחקים והם ראו מעלית. אז הילד שואל את האבא, אבא, מה זה החור הזה בקיר? הוא אומר, לא יודע. הגיעה שם מבוגרת, נכנסה לתוך החור הזה בקיר, הוא נסגר והיא נעלמה. יו, שואלת, לאן היא נעלמה? היא שם בוגרת. אמרו לו, אבא, לא יודע. פתאום המעלית חוזרת, נפתחת, אצל אוכרה צירה. הילד אומר, אבא, תראה איזה נס, איך יכול להיות? אמרו לו, אבא, אל תשאל שלא, תביא את אמא לפה. מה הרעיון? נס זה מצד הדבר שאנחנו לא מבינים. אבל אם נגדיר את זה, מה שאנחנו מבינים לכאורה זה טבע, מה שאנחנו לא מבינים זה נגד הטבע, מה שהולך נגד הטבע. ולכן חז"ל אומרים שיש פה איזו בחינה מאוד מעניינת, שאם אדם רוצה לזכות לניסים, ינסה לשבור את הטבע של עצמו. יש איזו דרך שהקדוש מנהיג את העולם כמידה כנגד מידה. אם הטבע שלי זה לפעול בצורה א', ב', ג', ד', כשקורה סיטואציה מסוימת, לשבור את הטבע זה לנסות להתגבר על זה. עכשיו, אם מישהו מכעיס אותי, מן הסתם אני כועס. אם מישהו פוגע, מן הסתם אני מקפיד עליו וכדומה. לכן הזוהר בפרשת מקץ, הפרשת שהייתה שבוע שעבר, מספר סיפור, אולי אתם שמעתם אותו, סיפור מאוד ידוע, על אחד מחכמי הגמרא בשם רבי אבא. הוא ישב בפתח של עיר לוד, והוא רואה אדם שחוזר מן העבודה, מתיישב, היה צלע של הר שם, אבל אדם מתיישב על צלע ההר, על בליטה בהר, וצופה ככה לנוף. איזה נוף שבלוד? לא יודע, פעם היה אולי. אבל היה צלע של הר עם בליטה, והוא יושב, הבן אדם הזה יושב ככה לנוף, חולץ נעליים אפילו, הגשה טובה, ונרדם. הוא נרדם, עכשיו החכם בזוהר, רבי אבא מסתכל עליו מרחוק, ופתאום הוא רואה נחש מתקרב אליו, נחש מתקרב, עכשיו הוא ישן, נחש מתרומם, עוד רגע, מקיש אותו, עץ שהיה נטוע ליד, פתאום ענף מהעץ מתנתק, נופל על הנחש, הורג אותו. הבן אדם, מהקול של הנחש המחוץ, התעורר, רואה נחש, וואי, זה קטע, נחש, וואי. קמה הבליטה להתבונן בנחש. איכשהו קמה הבליטה, הבליטה משתחררת ונופלת לתהום. זאת אומרת, אם הוא היה ממשיך להתיישב עוד דקה או שתיים, הוא היה מידרדר לתהום. רץ אליו החכם רבי אבא, אמר לו, תגיד לי, איך זכית לשני ניסים? שני ניסים, עוד בלי להתאמץ, כאילו זה לא שעשית איזה משהו, זה כאילו בא לך בחינם. אמר לו, תראה, אני לא צדיק גדול, אבל יש דבר אחד שאני מקפיד בו מאוד. הדבר הזה מחולק לשלושה דברים, הוא אמר. האחד, לא היה מצב שמישהו פגע בי בחיי, שלא התפייסתי איתו. זאת אומרת, אם הוא ביקש מסליחה, מחלתי לו. ב', אם לא התפייסתי איתו, זאת אומרת, נגיד, הוא פגע בי ואני לא יודע איפה הוא, לא יודע מה, נגיד, לא יודע, חס ושלום, עשה לך זה משהו לא טוב ונעלם, אתה לא יודע איפה הוא. אז לא עליתי על מיטתי בלילה, לפני שמחלתי לו בלב שלם, ולא חששתי יותר לצער שגרם לי. זאת אומרת, זה לא שמחלתי לו, אמרתי, טוב, אני לא רוצה לתחכה, אני תפוס פעם אחד, אני לא יודע מה עשינו. מחלתי לו, מחלתי לו, יאללה. חכה בשמיים, תפסו, תקררו אותי ממש לא. לא, אלא לא רק שמחלתי לו, באמת, די, ושכחתי מזה מבחינתי. נגמר, אין, די, די, נגמר, נגמר. דבר שלישי, מאותו יום ועלה, השתדלתי להרבות בטובתו. מלא למחול, יאללה, שאני לא אראה אותך בחיים שלי יותר. אבל להרבות בטובתו? תקשיב, אני סתם איזה אפס, באמת, אני לא דוגמה לשום דבר, אבל אני צריך לעבור שיפוצים בבית. כל מיני, חבל הזמן. לא משעמם בחיים, ברוך השם. אז לא כל הבניין שאני יכול לעשות שיפוצים, אז גם אני, כי אני קומת קרקע, אז גם אני צריך כאילו לאפשר או לבנות, אני לא בנוי לדברים האלה בכלל, אני לא טוב, תן לי איזה פינה לישון וחלס, מה אתה צריך יותר מזה? אבל די, שיפוצים, שיפוצים. אז הייתי צריך עכשיו לעקור עצים, כל מיני דברים כאלה, הבאתי איזה נגר, גנן, והוא התחיל להגיד לי, צריך זה, צריך להוריד פה טרקטור, למה זה יצא פרי, אי אפשר לעקור אותם ככה, זה טרקטור, זה 4,000 שקל, זה מנופים, פוי, מאיפה זה בא לי? עכשיו, אמרתי, טוב, מה שצריך, צריך. עכשיו, אני אדם עסוק, אני לא נמצא בבית. אז אשתי ניהלה שם את כל העניין. בסוף, התחמן הזה לא הביא לי לא מנוף, לא טרקטור, הביא שני ג'מיל וחליל, בחמש דקות, אני לא מגזים. אשתי אמרה לי, בוא נעמי פה רבע שעה, לא מגזימה, טה-טה-טה-טה-טה, איף לי הכל. וביקש 4,000 שקל. מדה. 4,000 שקל זה מנוף, טרקטורים, זה, לא חליל וג'מיל, ב-100 שקל כל אחד. סליחה שאני אומר, מה, זה מה, לא שייך? הוא אומר לי, לא, מה? מה זה חלטתי עצבים בהתחלה? אמרתי לו, אמרתי, אני לא משלם, אני רוצה לברר את זה, קודם לראות אם אני חייב שלם או לא, זה לא מה שסיכמנו. קיצר מוצא שבת, כל השבת חשבתי על זה, ואז אמרתי, יאללה, מה אני רב איתו? חלאס, הוא בטוח שהוא בסדר, כי הוא אמר, לא חייב את הטרקטור, כי לא יכל לרדת, כל מיני תירוצים. אמרתי, אני אשלם לו וזהו, חלס, מה, עזוב אותך כסף, של כסף לא כדאי לריב, מה אני צריך עכשיו שיקפידו עליי, לא, אני אשלך הביתה. מוצא שבת, הוא בא עם אשתו. אשתו ג'דה קטנה ככה. עכשיו, אשתי אמרה, אם הוא הביא את אשתו, היא בא לקסח אותך. כאילו, היה לי סייעת דשמיא שכבר מראש התכוונתי לשלם להם גם ככה. אז שילמתי בשמחה, אמרתי לו כך, הכל בסדר והכל לזה. עכשיו, זהו, אז קיימתי מה שהוא אמר חצי. עכשיו להרבות בטובתו? יש גבול לתעלול. לא, אבל נסיתי לחשוב, אולי הוא היה בסדר, אולי אני באמת עליתי בסדר. אם מישהו שאלתי עכשיו אולי להזמין אותו עוד פעם, או שאפילו אני אצטרך גנן, להזמין אותו עוד פעם? אולי, לא יודע, לא אולי. רק הפעם נסגור אותו חוזה מראש, באמת שלא יהיה בלגן. טוב, אבל בקיצור זה לא פשוט. אמר לו רבי אבא לאותו אחד שהוא סיפר לו את הסיפור, שהוא מוכל וכן הלאה וכן הלאה, אמר לו, תדע לך, ראוי אתה שיעשו לך ניסים. למה? לא בגלל שאתה אדם מיוחד, אלא בגלל שזה מידה כנגד מידה, אתה שובר את הטבע שלך, הרי הטבע של כולנו, אנחנו בני אדם, אם מישהו פגע בנו, עשה לנו, לקח לנו, אנחנו לא מוכלים לו בדיוק, נעשה עבודה ונמחל לו, זה לא בא בקלות, זה לא בטבעיות. אתה שובר את הטבע שלך, אלוקים ישבור את הטבע שלו עבורך. אבל כדי שיקרו ניסים, אתה צריך לעשות משהו. משהו. מה הכוונה? חנוכה זה דוגמה טובה. בחנוכה למשל, היוונים טימאו את כל השמנים, ואז החשמונים יוצאים לחיפוש אחר איזה קד שמן טהור. חפשים, ואתך לא מוצאים. לא מתיישים. חפשים, אופ, מוצאים. קד של שמן שמספיק ליום אחד. הם היו צריכים 8 ימים. למה? כמקום מסיקת הזיתים, במרחק 4 ימים בית המקדש. אז צריך 4 ימים הלוך, 4 ימים חזור. אז צריך 8 ימים שסך הכל יהיה שמן. יום אחד. אז אולי עדיף לא להדליק בכלל. אין סיכוי יום ככה. לא, חבל על העבודה של כולנו. זה לא... זה יום אחד הספיק, אז בואו לא נתחיל בכלל. לא. תעשה מה שאתה יכול. זו נקודה מאוד מאוד חשובה. ברגע שאדם רוצה לצאת מאיזה ביצה, צעד אחד אתה יכול? בואו נתחיל צעד אחד. אל תחשבו על העתיד. כי העתיד נראה מפחיד לפעמים. יואו, איך, מה יהיה, איך יהיה, איך אני אסתדר. לא. צעד אחד אני יכול, זה מה שאני עושה. אני זה צעד אחד. אחרי זה עוד צעד ועוד צעד, מי יודע מה, מאיפה ייפתח לי. כי לפעמים רבות מחשבות בלב יש, ואתה תשמעי תקום. אתה מדמיין תסריטים מפחידים, הם לא בכך יקרו. מצד שני, אתה מתאמין את הסרטים חיוביים, והם גם לא בהכרח יקרו. אז לצורך העניין, הנקודה העיקרית, תעשה מה שאתה יכול. משהו קטן, אבל תזיז את עצמך. אנשים אין להם כוח לזוז. אבא אחד אמר לבן שלו, צדד את החדר. אמר לו, הבן, אני אסיים לאכול, אני אסדד את החדר. אמר לו, אבא, מה אתה אוכל? אמר לו, מסטיק. אתה מבין? לצורך העניין, הילדים עייפים היום, אין לי כוח, כבודנה, אין לי כוח. לכן העבודה שלנו זה כן לעשות משהו, ולו משהו קטן, כי מעט אור דוחה הרבה מן החושך. משהו קטן, משהו בזוגיות שלנו, משהו בחינוך הילדים שלנו, משהו בעבודה שלנו, משהו מעבודה עצמית איתנו. בוא נעשה משהו קטן, משהו, טיפה, אבל לעשות. אם לא תעשה, לא יקרה. ולכן העבודה נוספת היא, לדעת שיגיע הזמן זה יקרה. מה הכוונה? אנשים לפעמים לחוצים, אני נוסע הרבה לכבישים. בגלל שאני הרבה לכבישים, ראיתי מחקר לאחרונה שאחד כמוני שהרבה לכבישים, מבלה קרוב ל-20 שעות מול רמזור בשנה. זה חיים מלאים יש לי, אה? 20 שעות בשנה מול רמזור. יפה. עכשיו, למה אני משתף אתכם בזה? כי לפעמים אני מגיע ראשון. מגיע ראשון לרמזור זה כיף. הבנות אולי לא יבינו את זה. אנחנו הבנים, יש לנו קטע גלבות, פתיחה ותה. תלוי, תלוי בגיל וההיפתחות, אבל ברמת העיקרון, למה אני אוהב להגיע ראשון? כי אני מסתכל על זה של ידי. אתה מסתכל על זה שידך לא תמיד כדאי, אתה יכול לתפוס אותו בקטעים מביכים, לא יודע, חפירות, לא יודע, כל מיני דברים לא אסתטיים בהכרח, אבל אני מסתכל, כדי, למדתי משהו מאוד מעניין, קלטתי שזה של ידי הרבה פעמים הוא לחוץ. אז אתה רואה אותו ככה, הוא מתקרב לרמזור, כאילו הוא מלחיץ את הרמזור. שהרמזור יטוב, שאני מתחלף, אני מתחלף, די, זה לחץ פה כל הישראלים האלה. לא, מה זה יעזור? מה זה יעזור הלחץ? לא יעזור כלום. לכן חבל הלחץ. אנשים רוצים להתחתן, למשל. להתחתן, זה הרב, זה, לא... עכשיו, בגלל הלחץ אנחנו עושים שטויות. בגלל הלחץ. לא שאני אומר לדחות את זה, יש בני 50 עוד לא נשוי. זה, לא דיברתי על זה. דיברתי על הנורמליזציה של, של, של... כל אחד לפי המדרג שהוא רוצה. אבל לא להיות בלחץ, כי הלחץ גורם רק דברים לא טובים. רק דברים לא טובים, אני אומר לכם. אולי אתם מכירים את זה ממעלית. אדם מגיע למעלית, לוחץ על הכפתור. המעלית לא יורד. מה הוא עושה? לא טוב. טוב, זה גם כנישה זקנה כזה מפעם. הגיע פעם לעיר הגדולה, רואה מעלית, אז היא קוראת לה, מעלית! מעלית! אמרו לה לקרוא למעלית. מעלית! מעלית לא מגיעה. אז אמרו לה, גברת, זה לא ככה, זה עם האצבע. אמרה, בקיצור, אני ברחתי, נכון? שזה אתם בטח מכירים, שתי בנות פעם נתקעו במעלית. התחילו לצעוק, הצילו! אמרו פה לבד, הצילו, הצילו! אז אמרו, חבל שנצעק כל אחת לבד, בוא נצעק ביחד. אז התחילו, ביחד! ביחד! אבל הנקודה העיקרית היא שאנחנו לפעמים רוצים למהר את התהליכים, וזה לא יקרה. כל דבר בעיתו, כך אומר שלמה המלך, עת לכל חפץ. יש זמן לכל דבר, שהזמן מגיע, אופה זה רץ, שהזמן לא מגיע, אתה יכול לדחוף כמה שאתה רוצה, זה לא יקרה. כמו שסיפרתם פעם, ליש בגינה, רקפות. זה הפרח של העבריינים. מביאים לאנשים שלהם, רקפות. אז הרקפות אצלי בגינה, הן פורחות עכשיו. כאילו עכשיו יש תפרח, כאילו יש תעלים הירוקים, עוד איזה שבוע, שבועיים בטח יהיה פריחה. נו, מה קורה אם הייתי רוצה שזה יקרה לי בקיץ? הייתי מתפלל על זה, והייתי שופך מים מיוחדים שהיו בקבר רחל, ומרון, ובעמוקה, ושם כמעות מיוחדים בצדדים, ומפריש חלה על האלה. אז היה מקדם את זה? לא יודע, לא נראה לי בלי לא שזה הדברים האלה לא עוזרים. הם עוזרים, אני לא... אבל כשיגיע הזמן. כשלא יגיע הזמן זה לא יקרה. עכשיו תשימו לטובה, הרקפות אולי זה לא דוגמה טובה, מכיוון שהרקפות צומחות מאליו. אבל מה קורה אם היה לי פרח רגיל, צמח רגיל? אם לא הייתי משקה בכלל, זה לא היה קורה. זאת אומרת, לא היה קורה בכלל, זה לא היה צומח לי בעונה. זאת אומרת, אני חייב לעשות את ההשתדלות. אבל מרגע מסוים, אתה צריך לשחרר את זה. אתה תעשה מה שצריך. לא לשבר הבית רגל לרגל, זה גם לא נכון. אני אעשה את מה שאני צריך, וברגע שיגיע הזמן, זה יקרה. וזה יקרה. ואם זה לא קרה עדיין, אחרי שעשיתי מה שאני צריך, אז כנראה שעוד זמן. ואני אעשה עוד קצת, העיקר לא להישבר. להישבר זה הדבר הכי נורא שאדם יכול לעשות. ואין מכם, יש מספיק סיבות להישבר, זה אני מסכים. בפרט בדור שלנו, אני אומר לכם, וואי, איזה סיפורים אני שומע. האמת שהסיפורים שאני שומע מחזקים אותי מאוד, כי זה מראה לי שהמצב שלי לא כזה נורא. לא שלי, של כולנו. הסתדרנו. אז לכן לצורך העניין, הנקודה העיקרית היא לא להתייאש, זה הדבר הכי חשוב בעולם, בעולם, בעולם. לא משנה מה קורה, לא משנה מה אתם עוברים, לא משנה מה תראו, לא משנה מה יגידו לכם, אסור לכם להתייאש. לא זוכר אם סיפרת לכם את זה, היה לי הרצאה אצל חיילים, לפני שנה בעשרת ימי תשובה. חיילים חמודים כאלה, ניגש אלי חייל, הוא בעל תשובה, הוא אומר לי, פנגר, תקשיב, אני בעל תשובה 4 שנים, אני נשוי 3 שנים, ונולד לי בן אחרי שנה שנישואים, ברוך השם. וכשהוא הגיע לגיל 2, הילד התחיל לדפוק בראש ולבכות, לבכות, לבכות. לא הבנו מה קרה, למה הוא בוכה. לקחנו אותו לרופא. הרופא אמר, הוא משהו התייבש, הוא לא שתה מספיק, אבל תיקחו אותו גם לעשות CT ליתר ביטחון. לקחו אותו לעשות CT וגילו לו אף מסרש שלו גידול בגזע המוח. ילד בן 2. הוא אמר, הרב, לא לאף אחד מישראל, אני לא מאחל את זה שלא תדעו בחיים, הדברים האלה זה חורבן. זה כאילו, אין פה מה לדבר על זה. זה לא, תשמע, קולה טובה, מה? אין פה, זה רק להחזיק חזק, חכות שזה יעבור, לאיזה כיוון שלא יעבור, אני אומר לך. הוא אומר, המצב לא טוב, אתה יודע, פתאום אתה מכיר, אתה בבת החולים, כל המחלקות האלה, לראות את הילדים שלפני, אחרי, או... הוא אומר, אבל אני אגיד לך את האמת, הרב, יש פה שני דברים שאני חייב להגיד לך. אחד, בחיים שלא הרגשתי קרוב כל כך לאלוקים כמו בזמן הזה. ב', הוא אומר לי, אם אדם מתבונן, יש מלא ניסים בדרך. מלא. קטנים כאלה. פתאום אתה רואה השגחה כזאת, כאילו בתוך החושך, פתאום אתה רואה עוד איזה נקודה של אור, עוד נקודה של אור, לא יודע, פתאום איזה מישהו מגיע לך ואומר לך משהו, לא יודע את זה. אי אפשר להבין, זה רק מי שבפנים, לא אף המשך שלא נהיה בחיים בדברים האלה. אבל יעלינו, זה לא תמיד כזה happy end. הרופא ניגש אליהם ואומר להם, תקשיבו, אני, אחרי כל הבדיקות, אני חייב להרים את הרמה של כימותרפיה, הילד לא יחזיק מעמד. אני אתן לו שבועיים. כאילו שבועיים להתארגן. אומר לי, הבחור הרב, אני שומע כזה דבר, אני, כל הכבוד שאני בא לתשובה, אבל אמונה עוזרת, אבל... הלכתי לרב שלי, קראו לו הרב רבי לזר בו חצר, זכרונו לברכה. אז הוא היה בחיים, ניגשתי לרב, אמרתי לו, הרב, תקשיב, הרופא אמר שנשאר לבן שלי שבועיים. אז הוא אומר, מה? הרב, כאילו, מי זה הרופא? אז גם ראש מחלקה, הוא אומר לו, תגיד לרופא שהוא לא מחליט. מה זה קשור? הוא לא מחליט. התפקיד שלו לרפא, לא לייאש. אתה תגיד לו שהוא לא מחליט. מה טוב, אני אגיד לו. הוא אומר לו, בחום לב לרב, הוא לא דתי, הוא לא בקטעים של מי מחליט, מה מחליט עכשיו. אומר לו הרב, מה זה קשור? הוא יהודי, כאילו, יש מילד... תגיד לו שהוא לא מחליט, תגיד לו שאנחנו... הוא לא מחליט, שיעשה מה שהוא צריך, אבל הוא לא מחליט. טוב, אני אגיד לו, הרב. הבחור מגיע לרופא, כולו חדור, אש קודש מהרב. דפק בדלת של הרופא, אומר לרופא, אני יכול להיכנס? אומר לרופא, בבקשה. סוגר את הדלת, מתפרץ לרופא, תקשיב לי טוב! אתה לא מחליט! רק אלוקים מחליט! אתה לא מחליט! הרופא כמובן לא יודע, אני צחוק או לבכות. אמר לו, אין בעיה, אני לא מחליט, מי שאתה רוצה החליט, מי שאתה רוצה החליט פה. אמר לו, לא, לא, אתה לא מחליט, רק אלוקים מחליט. אמר לו, אין בעיה, מי שאתה רוצה, אלוקים, הוא יחליט, אין בעיה. אמר לי, הרב, תקשיב, הוא מספר לי הבחור, זה לא סיפורים שעברו ידיים, זה אני מספר לך, זה הבן שלי אומר לי. אחרי שבועיים המצב לא השתפר, אבל נעצר. עכשיו תבין, אנחנו כל הזמן בוכים ומתפללים, זה לא, אי אפשר להבין את זה, זה... 3 שבועות עוברים. חודש, המצב נשאר יציב. יופי, לא ידרדר. פתאום התחיל להשתפר. לאט לאט, אבל להשתפר. לאט 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 לאט. חודשיים וחצי, הבן בבית. בריא לחלוטין, שלום לישראל. אמר לי, הרב, תקשיב, חודש עבר. חודש עבר, הרופא מתקשר אלינו. שלום, משפחת כך וכך, כן. מה שלום הבן שלכם? ברוך השם. אני יכול לבוא לראות אותו? אני פה באזור, אני יכול לבוא לראות. כי הם הביאו אותנו למה שנקרא לביקורת במרפאה המקומית. אני יכול לבוא לראות אותו? כן. התברר אחרי זה שהרופא רצה לכתוב את זה לעצמו, כי זה די מקרה נדיר. הוא רוצה לתעד את זה. הוא מגיע אליהם הביתה, עכשיו הבחור הודיע לאשתו, כדאי מאוד להודיע לאישה שבאים אורחים. בלי התקלות, היא לא אוהבת התקלות. עם כל הכבוד, גם לא ההורים שלך ולא אף אחד. תודיע מראש, אתה מעין רוגע לך, איך הבית נראה, אני לא לבושן, אני לא יודע, כל זה כאלה. אז צריך להודיע, להודיע מראש, עם מכתב, עם שני העתקים, כאילו... אתה לא יכול להנחית עליה. עכשיו, אשתו אישה חכמה, היא אמרה לו, אם הרופא בדרך לפה, אני אומרת לך, נדלק אצלו הניצוץ היהודי. מי מחליט? מה מחליט? האומנית הציודי, אז נכינו תפילין וכיפה במגירה פה. על הצד יש את רצון, אני עושה לו בר מצווה. טוב, לא חושב שלא ברית מילה, אבל בר מצווה גם טוב. טוב, הרופא מגיע, אתה רואה רופא כזה מכובד, אתה יודע מהמכובדים? אני מחכה את הבחור, הוא אומר לי, לוקח את הילד, מרים אותו, הופך אותו, בודק אותו, מקשיב לו. 10 דקות, אחרי 10 דקות, הוא אומר לי, לוקח את הילד, שם אותו על הספה, הרופא מחזיק את הראש, אומר, יש אלוקים. בוא נה, יש אלוקים. הבחור אומר, יש אלוקים? בוא, 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 סינדל אותו, יאללה. הוא אומר לי, הרב, תראו, הרופא לקח את זה ברוח טובה, לקח את זה ברוח טובה, ואני חייב להודות לך, להגיד לך רב, עכשיו, בערב ראש השנה, הרופא התקשר אליי, ביקש שאני אקנה לו תפילין, תלית וסידור, שלא להתפלל. לא קטע דתי, אתה יודע, אנחנו יהודים. הוא אומר, תראה מה זה. לכן להתייאש, אסור, לא משנה מה אתה רואה, מה אומרים לך. רופאים תפקידם להגיד את מה שהם צריכים להגיד, רופא זה רק דוגמה, כן? בדרך כלל אני, אחד הדברים הכי מפחידים הם זה את החדשות, אני אומר לכם. החדשות מתחילות ערב טוב, ושעה מסבירים לך למה, וזה ממש לא ערב טוב. כאילו, לא יודע, אני נלחץ רק מהחקירות כל הזמן. זה חוקרים את אלה, חוקרים את אלה, זה חוקרים אותו פה, זה הקלטות, הקלטות, הכי מפחיד. מה זה הדבר? אתה נלחץ רק מהדברים האלה, כאילו, לא יודע, כולם חוקרים את כולם, ויהיו, אלה תפסו אותם ככה, ואלה תפסו אותם ככה, ומה אתה חושב, שזה לא משפיע עליך? סתם לך, הרי אדם, מה שהוא אוכל משפיע עליו, זה אנחנו מודים, נכון? כל אחד איתנו יכול להרגיש את זה בתוך זמן קצר, איך עשית אפילו? סופגניה, זה עושה את העבודה, כך, כמה, זה, מה שאתה אוכל משפיע עליך, נכון? יפה. מה שאתה מאכיל את עצמך לא משפיע עליך, אתה חושב? אין כזה דבר שלא. אנחנו מאכילים את עצמנו כל הזמן, תמיד, אין רגע דל. אני אומר את זה עצמי להתחזק, השם יעזור לי. אבל מבחינתנו יש לנו את האפשרות לדעת אבל שההגה בידיים שלנו, וזו נקודה מאוד חשובה. יש סיפור כזה ידוע שכולם מכירים אותו, שאף פעם זה בן אדם שלך לחוף הים, והוא רואה, ילדה צעירה ככה, היה סחף של כוכבי ים. מהגאות היה סחף של כוכבי ים, ומלא כוכבי ים נסחפו לחוף. אז הוא רואה ילדה לוקחת כוכב ים, מרימה אותו בזקת וזורק אותו למים. וכוכב ים אחד, זורק אותו למים. אז הבן אדם שואל אותה, מה את עושה? אומרת, אני מצילה כוכבי ים. אומר לה, תראי כמה יש פה בחוף, אתה צריך לומר, יש פה אלפים על החוף, השם ירחם, לא יכול להציל את כולם. היא אומרת, נכון, אבל ירימה אחד, אבל אותו אני יכול להציל? כן, אופ, זרקה. זאת אומרת, אני לא יכול לשנות את העולם, זה יותר מדי גרנדיוזי, או מתייפייף, או לא משנה, נקרא לזה, לא מציאותי. אבל לשנות אצלי, לשנות את אלה שקרובים אליי, לא יודע, אפילו סתם באיזה חיוך, באיזה הודעת אס-אמס, לא יודע, לי אין, אבל אם יש לכם, אתה שולח הודעת אס-אמס כאן נחמדה ככה. למרות שפעם אמרתי לכם ששאלו נשים נשואות, 10 שנים ומעלה, מתי פעם אחרונה אמרת לבעלך שאת אוהבת אותו? אמרתי לה, לא, שבוע, שבוע, אמרתי לה. אמרתי, טוב, קחי את הפלאפון, תשלחי לו הודעת אס-אמס עכשיו, אני אוהבת אותך, מותק. ואת התגובה תני לחברה שלי לקרוא בקול רם. אז כל האנשים שלחו, אוהבת אותך מותק, שלחו, התגובות היו כאלה. מי זה? אופם דפקת אותו? כמה כסף את צריכה? התגובה הכי מפחידה הייתה, אם לא תגידי לי באמת למי ההודעה הזאת אמורה להגיע, מישהו ימות פה. חס ושלום. אתה מבין? אז אולי אתה לא יכול לשנות את העולם, אבל אתה יכול לשנות לפחות לעצמך. ולשנות את עצמך זה דבר ראשון, אחד מהדברים שהכי כואבים בעולם זה אכזבות. אכזבות. תקשיב, אכזבות זה פוגע, זה שובר, זה מרסק, זה מה שתרצו. עכשיו, כולם חווים את זה. בואו אני אספר לכם, לא מכיר אחד שלא חווה אכזבה, אם לא ביום אחד, כאילו, ביום יש לך אכזבות, אז בשבוע, כל שכן, שנה, אתה יכול לכתוב ספר. איך שורדים אכזבות? אם אני, עכשיו היה בפרשות של השבוע, יש כל הסיפורים של יעקב אבינו וכדומה. מי נמצא בבקרה שם? יש שם מישהו בפנים? היי, יש לכם חומש? חומש יש לכם? אם יש לכם, לא חייב, בראשית כזה. תודה. סתם, הרכתי סצנה שאני מאוד התחזקתי ממנה, יעקב אבינו למשל. בנאדם צדיק, בנאדם טוב, באמת. יעקב אבינו הולך לחפש בחורה להתחתן איתה, די, הגיע הזמן. מוצא את רחל, הוא נפגש איתה בבאר, זה מקום המפגש פעם היה. זה לפגוש, לפתוח נראה לי בר הבאר. אני מראה שרוצה סטארט-אפ. ובתנך כולם שם נפגשו, אליעזר, רבקה, כולם בבאר, משרד שידוכים הבאר. משם ינבעו השידוכים, לא יודע. צריך לחשוב על איזה סלוגן טוב. תודה, סליחה שטרחתי אותך. תודה. בקיצור, אז הוא פוגש אותה בבאר, ושם הם נפגשים, והם הולכים אליה הביתה, ופה הוא פוגש את אבא שלה, לבן קוראים לו, גם כן כוכב. ואז... למה כוכב? הוא אומר, את רוצה את הבת שלי? אין בה, תעבוד בשביל 7 שנים. מה? מי מוכן לעבוד בחורה 7 שנים? סליחה, גם פעם זה לא היה מקובל. לא יודע, 7 חודשים, לא יודע, 7 שנים, אני די, זקן. 7 שנים עובד בשבילה. אחרי 7 שנים שעובד בשבילה בנאמנות, בלי לפתוח את הפה, והאבא שלה מתחמן אותו. 7 שנים עבד, יאללה. אחרי 7 שנים מגיע חתונה, טה-טה-טה-טה. חתונת השנה, יעקב אבינו, עם בחירת ליבו, רחל, פרומים בטלוויזיה, ואתה מבין, מודעות רחוב, ומגיע הלילה הגדול, והוא חושד שאבא שלה יעשה איזה תחמון, נותן הסימנים. בינו לבינה הסימנים, ככה שאלה את הדייה פיקשוש, זה, אנחנו יודעים מי זה מי. טוב, הוא, לא, הוא חשב שחמיב תחמן, הוא לא חשב שרחל, אשתו תהיה כזאת צדקת, ותיתן את הסימנים לאחותה. עם כל הכבוד לאחיות של כולנו, מה שנקרא, יש גבול לתעלול. למי תיתן את הערוס שלה לאחותה? סליחה? לא, מה, עם כל הכבוד, מה, סליחה. מלאים שעופו לי לזימבבו, שלא נראה אותם כל החיים בחיים יותר. אבל אם אני אמשיך לראות אותם, לא מסוגל, מי, מה, סליחה, שרוף אותם. סליחה, חס שלום, כביכול, בלי רעיונות עושה. הרב אמר שמותרידי. היום בדור שלנו כבר... טוב, בקיצור, נקודה עיקרית, מה היה? נתן הסימנים, לא חשב שרחל תיתן את הסימנים, אפרופו סימנים של אח ואחות, אני אמרת לכם את זה, היה סיפור בארצות הברית לפני כמה חודשים. וואו, איזה סיפור, היה בחורה בת 15, חלתה במחלת דם נדירה, והדרך היחידה לרפא אותה זה להחליף את הדם. עם מישהו שעבר את המחלה כבר, ויש לו נוגדנים בדם, עם אותו סוג דם. היחיד שהתאים לזה זה היה אח שלה בן ה-5. שלח בן 5, שעבר לפני שנת המחלה, באופן ניסי התרפא, והוא אותו סוג דם, ויכול, טוב, משקיעים אותם אחד עד השני, והרופא שואל את הילד, כשפני שמתחיל התהליך, אתה מוכן לתת את הדם שלך לאחותך? אז הילד חשב, אמר, כן, אני מוכן. טוב, השקיעים אותם אחד עד השני, חיברו אותם, 3.5 שעות תהליך, אחרי 3.5 שעות הרופא מנתק אותם, אומר לילד, נו, אתה מרגיש טוב? אומר, כן, זהו, זה הסתיים. אומר לרופא, כן, ברוך השם. אמר לו ילד, אז מתי אני אמות? פתאום הבינו שהרופא שאל אותו, אתה מוכן לתת את הדם שלך לאחותך? אז מה הוא הבין? לתת, כאילו חלס, אין פה, מאיפה זה יחזור לי עכשיו? אז לתת, אז הוא חשב, רגע, אמר, כן, מוכן לתת את הדם שלי לאחותי. אה? יפה מאוד. שנזכה, שנה הבאה. אבל יעלינו הנקודה העיקרית, רחל נותן את הסימנים לאחותה, צדקת גדולה. יש פה זה דברים עמוקים, צריך להבין למה, אבל בבוקר יעקב בנו קם, והנה היא לאה. מה אדם מהרחוב היה עושה עכשיו? בלשון הרחוב, שורף המועדון. אופי שולחנת! בוא נעמד עכשיו, יעקב בנו חזק. כשנפגש עם רחל, הוא היה בבאר, אפרופו זה, ואבן על, אבן על הבאר, שצריכים להרים אותה כדי לגלול אותה. היו צריכים 3 עדרים שלהם לבוא ולהרים את זה, 3 רועים רציניים. פה יעקב הזיז את זה לבד, זאת אומרת, הוא ג'בר קטן. הוא יכול לפוס את לבן, כאילו, פה אין היתר, לא יודע מה לעשות, לא. לא כתוב שהוא התעצבן, לא כתוב שהוא נכנס לדיכאון. עכשיו, התורה לא מחפה על אף אחד. אם מישהו עושה פדיחה, התורה כותבת. זאת אומרת, אם מישהו אפילו כועס, התורה כותבת את זה. פה לא... היה פה 7 אפילות כאלה. אנחנו לא כתבו שום דבר. לא משנה מה היה שם, זה קטע לא יפה. לא, התורה לא אין כזה דבר. הוא לא כעס, לא נכנס לדיכאון. להמשיך הלאה, להמשיך הלאה, אסור לך לעצור. אתה ממשיך הלאה. הלוואי ונזכה ככה להחזיק מעמד בדברים. אתה מבין שאתה מקבל אכזבה, כי הכאב באכזבה, אני אסביר לכם מה השורש, מה זה למש אכזבות בכלל. ברור, פגשתי יש ציפיות, אבל כי כולנו אנשים טובים. אתה אומר לעצמך, כמו שאני אדם טוב, אני מצפה שגם אחרים יהיו טובים. מה ביקשתי? שום בני אדם. והם לא בכך. אתה מבין? ופה הבעיה. אבל פה היהדות נכנסת לתמונה, ותמיד אומרת שאתה צריך להבין דבר מאוד פשוט, זה לא קשור אליהם, זה קשור אליך. אם זה לא היה מגיע לך, זה לא היה קורה. ולכן יש תרופה לייסורים, שזה ביקשתי את החומש. בפרשה של השבוע, זה פרשת ויגש, יש תרופה לאיסורים. סוד לאיסורים. מה? כתוב פה שיעקב אבינו יורד למצרים. בפרשה של השבוע, סתם מתוך הסיטואציה, מה קרה פה? יש יעקב אבינו, יש לו 12 בנים, אחד הבנים יוסף, הוא חולם חלומות, האחים שלו מוכרים אותו למצרים, הוא נעדר 22 שנה. 22 שנה, לא יודעים מה קורה איתו. אבא שלו בטוח שהוא מת. חיה רעה, חלטו, הביא לו את הבגד שלו עם דם, בטוח שהוא מת. אבל אבא מרגיש משהו שכאילו לא מת, כי יש גזרה על המת להשתכח, לא לחשוב עליו כל כך הרבה. אם הוא כבר חושב עליו, הוא מרגיש שהוא חי. הוא לא יודע מה קורה איתו. 22 שנה לא ראה אותו, וה-22 שנה אלה בסוף הדבר מתברר פרשה של השבוע שהוא חי. לא סתם חי, הוא משנה למלך מצרים. תחשבו כאילו, סגן נשיא ארצות הברית, להבדיל. איך יכול להיות? מי? אז הוא בא להיפגש איתו. בדרך למצרים, הוא לוקח את כל החבר'ה, כי יש רעב בארץ. אז הוא לוקח את כולם. אומר הפסוק ככה. ויקחו את מקניהם ואת רכושם, כן? ויבואו מצרימה, יעקב וכל זרעו איתו. זאת מה אני מבין פה? יעקב וכל החבר'ה. יעקב וכל זרעו איתו. פסוק אחרי זה ממשיך לפרט. בניו ובני בניו איתו, בנותיו ובנות בניו, וכל זרעו הביא איתו מצרימה. יש פה בעיה. בניו ובני בניו איתו, שימו בצד. זאת אומרת, הבנים והנכדים באו איתו. בנותיו ובנות בניו, הבנות והנכדות, וכל זרעו, לא יודע מי זה, כל החבר'ה, אולי נכנסו עוד כמה, הביא איתו מצרימה. הבנים באו איתו, והבנות והנכדות הביא איתו. אחד המפרשים על התנ"ך נקרא אור החיים הקדוש. והוא מסביר פה דבר מזעזע. הוא אומר, מה זה? יש הבדל. הבנים והנכדים באו מרצון איתו, הבינו, אוקיי, יש גזרה, אין מה לעשות. צריך ללכת למצרים, והשם יעזור לכולנו, מה שנקרא. אבל אנחנו מקבלים את זה באהבה, מה שנקרא. אין ברירה. הבנות והנכדות, וכל זרעו פה, לא יודע מי זה הכניסו פה, הם לא רצו. הם ירדו בעל כורחם. כאילו, הביא איתו מצרים, כאילו, יאללה בוא, יאללה בוא. זה לא דווקא בנות בנים, שלא יהיה פה, כאילו, עכשיו אני פה, זה לא, בקטע הזה. אומר אור החיים הקדוש, אלה שירדו למצרים, וקיבלו את זה באהבה, חלה, זה המצב. השיעבוד, שאנחנו מכירים את זה מפרעה ופסח וכל אלה, השיעבוד לא התחיל כל הזמן בחיים. רק אחרי שנפטרו את כל הבנים, התחיל השיעבוד. בנות, למשל, שרח בת אשר ויוכבד, אמא של משה, היו גם בין החבר'ה אלה. השיעבוד כן היה בחיים שלהם. ואז אומר אור החיים הקדוש את הסוד. הוא אומר, סמה דייסורי קיבולה. אני אסביר, בארמית. סמה זה תרופה. סם, זה תרופה. סמה די איסורי, אדם שלו איסורים, התרופה של האיסורים, קיבולה. לקבל אותם באהבה. ברגע שאדם חוטף איזשהו מכה, איזשהו בלגן, תקבל את זה באהבה. תגיד, אוקיי, זה המצב, חלה, זה המצב. תקבל את זה באהבה, הם ייעלמו ממך. הם ייעלמו ממך בעזרת השם. יהיה לך הרבה יותר קל להכיל אותם. כמו משל למה הדבר דומה, היו שני אנשים שנתפסו בתור העבריינים, עשו פשע למלך, נתפסו. אחד הבין זה, תפסו אותי. קיבל את זה, חלאס, קיבלתי עכשיו, אני בכלא, אין מה לעשות. אז התרגל. אז הוא התרגל לכלא, תפס עצמו במקום לישון, התרגל לאוכל של הכלא, התרגל. השני לא היה מוכן להתרגל. ורעב, וקיבל מכות מהסוערים, ולא התפשר, ולא מוכן, והפגנות, זה. בסוף היה גם אותו פרק זמן כמו הראשון, רק חטף מכות, ולא היה איפה לישון, והתלונן כל הזמן. שניהם עברו אותו פרק זמן. רק אם אתה מקבל את זה באהבה, אז זה מה שקיבלתי, אני אסתדר עם זה. ותן הזמן לעשות את שלו. לכן זה פה יש יסוד מאוד מאוד גדול שאני אומר את זה לעצמנו. לא תמיד אתה יכול לשנות את המציאות. לא תמיד. אתה יכול לשנות את היחס שלך למציאות. זו נקודה מאוד חשובה. תכף סצנה אחת, ותבינו, אולי שמעת את זה ממני, אולי לא, אבל היה אחד בשם אדון משה. משה, בחור טוב, בן 35, צעיר, יזם הייטק, פתח איזה חברת סטארט-אפ, והחלוף לעשות את האקזיט של חייו. אחרי 4 שנים של עבודה, קולט קצת רפיון בעבודה, לוקח את כל החברה לשיחה, 15 עובדים, אומרים, חבר'ה, אני קולט פה רפיון. רפיון! אנשים באים לי מאוחר, חותכים לי מוקדם, לא מתאים, חבר'ה! אולי אני לא דוגמה אישית, מי מחר? אני ראשון, אני אחרון. אבל חבר'ה, תבוא איתי, יאללה, כן? יפה. למחרת הוא מגיע ראשון, כמו שאמר, הולך אחרון, נועל את המפעל. תמיד, את המשרדים, לא מפעל. ככה, שבועיים. כל ההתחלות הן טובות, יש לך כוחות, אתה מתמיד. אחרי שבועיים, יום אחד הלך לישון מאוחר, קם בבוקר, סקר השעון, לא, יוי, 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 אחר בשעה וחצי, איזה דיכאון, הבוקר זה דבר שלא בשליטתך כל כך, זה מעצבן, אם של אחת ההנאות הכבדות שלי בחיים, זה להתעורר, נגיד אני צריך להתעורר בשש, להתעורר בחמש וחצי, מה אני עושה אז? לא קם, קמת, תקום, לא, אני הולך לישון עוד חצי שעה, אך, 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 זה הנאה שאין לה מחיר. זה... בקיצור, זה שאתה קם מוקדם יותר. אם אתה קם מאוחר יותר, זה עצבים כאלה. אוף, הלך לי, כל היום הלך לי עכשיו על הפנים. בקיצור, זה מוב שקם שעה וחצי מאוחר, מתעצבן, קם בעצבים, איפה בכנסיים שלי? תמיד צוקים על האישה, לא משנה מה. צריך לצוק על מישהו. צוקים על האישה. ככה אמרו לי פעם, שאומר לי, את אמא שואלים, אמא, איפה המכנסיים שלי? את אמא שואלים, מה בישלת לנו? את אמא שואלים, איזה יום היום? את אמא שואלים, מה קנית לנו? ומה שואלים את אבא? אבא, איפה אמא? נכון, זהו. זה התפקיד שלנו, מודיעין שדה. בקיצור, רואו עצבנים, המכנסיים שלי! מחפש מכנסיים, מוצא, יורד למטה לאוטו, שכח את המפתחות. פי, חוזר חזרה, לוקח את המפתחות, נכנס לאוטו, מניע את האוטו, עושה אחורנית, פוף, נכנס בשכן. אוי, אוי, אוי. יוצא החוצה, רואה מחץ את השכן. משאיר פתק, לפחות גבר. יש כאלה שלא עושים את זה. גזל, גזל. אחד יצא פעם אחת מהחנות, ראה אותו שם קבוצ'אץ'. לגמרי כבצ'ו לו את המכונית. אבל רואה פתק. והפתק היה כתוב ככה. אני נהג המסעית שמחץ לך את הרכב. כולם מסתכלים עליי עכשיו. אז אני עושה את עצמי כאילו אני כותב לך פרטים. אבל אחי, שיהיה לך היום סבבה. ביי. לא יפה, לא יפה. לא יפה. בקיצור, מחצת שני, שכנת את הטמבון, נוסע בעצבים לעבודה, מגיע עצבני לעבודה, עצבני! אדון משה קורא למנהל המחירות, בוא לפה! מנהל המחירות, מה אתה צועק? מה אתה צריך? סגרת את העסקה אתמול? לא, לא הלך לי. לא הלך לך! תגיד לי מה אתה עושה פה כל היום! יא בטלן! אדון משה עצבני. מה קרה למנהל המחירות? אני בטלן? אין בעיה. פוף, סגרו את הדלת, יוצא החוצה, נכנס למשרד של עצמו, כל המזכירה שלו, בוא לפה! מזכירה, מה אתה צועק? שלחתם מכתבים שאמרתי לך אתמול? אמרת לי לא לשלוח. אני אמרתי לך! מה קורה איתך? רק טלפונים כל היום? קפה? קפה? מנהל המכירות היה עצבני. מה קרה למזכירה? אין מה. פסיוזטים. עשתי מכולם! אני עובד פה שלוש נשים! אף אחד לא מעריך! נסע הביתה. נסע הביתה, רואה את הבן של הבן השלוש שהפך בדי על הרצפה. כמה פעמים אמרתך? אני לקוט את החניך! אני לא מבין מה קרה איתך! הבן מסתכל על אמא שלו. היא צריכה עזרה מקצועית. מה זה קשור אליי? הבן נכנס לחדר שלו, סוגר את הדלת, אז נראה כולם, תמיד צועקים רק עליי! רואה את הדובי שלו, אתה אשם! בועט בדובי. זהו. תמיד בועטים במי שלא קשור בכלל. אבל מה המוסר הזקן מפה? יש פה כמה נקודות מאוד חשובות. א', שימו לב טוב, שהכל מתחיל עם כוונות טובות. באמת, אנשים הם טובים. אני לא מכיר אנשים רעים. אנשים הם טובים. אז הכל מתחיל עם רעיון טוב. אבל... בשלב הזה זה יתפשל. חייב אבל, חייב להתפשל משהו. אין כזה דבר שהכל ילך חלק. אין כזה דבר, אין בעולם. מי שפצח גרעינים, אתה יכול לדעת, אתה פצח גרעינים, חייב לתת את זה אחד שחור, מגעיל כזה. איך? שערוס לך הכל, אם לא תבדוק לפני כן שאתה, מה אתה אוכל. אבל ינינו נקודה עיקרית, ככה זה מתחיל עם התחלות טובות. אבל, לא רק שזה מתחיל עם התחלות טובות. להבא תזכרו את זה, זו נקודה מאוד חשובה. אם מישהו יצעק עליכם, יפגע בכם, יעליב אתכם, וכן הלאה, תזכרו מה שאני אומר לכם. לא טוב לו. לא טוב לו. כי אדם שטוב לו לא עצבני. תחשבו אדם, לא משנה, אדם שקשה לו בחיים וכן הלאה, אבל אם אראלה מתקשרת אליו, זאת אם... אני הפסקתי לחכות שתתקשר אליי. לא, התקשרתי אליה וזהו, חלס. משחקי כוחות, מתקשר למי? יאללה, מה, למה אני לחכות שתתקשר אליי? אבל לצורך העניין, אחת כזאת שמתקשרת לבן אדם, עוד לא שמעת סכום אפילו, אני אומר לך.
די, אראלה, די, עשיתי את היום, אראלה.
נו, אז אחד כזה כבר יש לו חיוך על הפנים, ואני מבטיח לכם, אוהב את כולם פתאום. ואם אומרת לו שהוא זכה בזה 500 אלף שקל, לא תגיד מיליונים, 500 אלף שקל. פתאום אין לו בעיות בחיים, פתאום אוהב את השכנים, אין לו בעיה עם אשתו, הילדים אחד אחד פה, זהב. אדם שיצעק עליכם, יפגע בכם, יעליב אתכם, אני חותם לכם, לא טוב לו. לא טוב לו. במקום לכעוס עליו, לרחם עליו. אל תיגררו אחריו, אל תיתנו לו למשוך אתכם, זה לא נכון. אתם יורדים לרמה שלו, וזה לא נכון, צריך להעלות אותו למעלה. תנסי להישאר שפויה, להישאר שפוי. לא להיגרר, לא להיגרר. ואם צריך, תלכו לישון קצת, באמת. תלכו לישון, תירגעו. מחר זה יום חדש. שאני כאן בבוקר, יש לי משהו רוצים לספר לכם. אני עושה את זה כבר, זה כמה שבועות, בלי נדר גם. מה אני עושה? יש עניין מאוד, שאתה קם בבוקר, זה צריך לקום טוב. איך שאתה קם בבוקר, משפיע על כל היום. זה נקודה מאוד חשובה. ויש כאלה קיימים, אתה יודע, אני מתגן שלנו, מה זה שפוך? איך אני משנה יותר מוקדם? לא, זה התחלה מדהימה ליום, כאילו, יאה! זה לא טוב. לכן ביהדות תקנו להגיד מודה אני. בבוקר שדם קם בבוקר, על פי היהדות שבסידור מופיע. תגיד, מודה אני לפניך, המלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, להודות על היום הזה. אז כתוב בברסלב, בספרי ברסלב, כתוב שיש עניין למחוא כפיים. יש בזה עניין. אני ראיתי שבליקוטי עצות, זה משכך מחלוקות. אני אמרתי, בעקבות כל הבחירות וזה, צריך לשכך מחלוקות. אז אמרתי, אני אתחיל למחוא כפיים. אבל הם עושים את זה בתפילה. עכשיו, אני לא יכול למחוא כפיים בתפילה. למה? אני לא ברסלב, אני אצל חרדים רגועים כאלה. אם ראיתי מוחא כפיים, חבל, חבל. חבל, חבל, השם הטוב. אז אני מוחא כפיים במודה אני בבוקר. כמה בוקר? מודה אני לפניך, מלך חי וקיים. עכשיו תקשיבו, זה קורה. מה זאת אומרת, זה קורה? א', נעשה את זה בשקט, לא בכלל. לפי דעתי אישי לא יודעת את זה עד היום. אני נעשה בשקט, אני מודה לפניך, מלך חי וקיים. שאף אחד לא יראה אותי. אבל מה הרעיון? א', שאתה עושה את זה, אני אומר לך, אתה חייב לחייך. כי אתה עמום מעצמך שאתה עושה כאלה דברים. אז כאילו, זה קטע, תראה, אני עושה את זה, אני לא מאמין לעצמי. לאן התדרדרתי? אז א', זה כיף לקום חיוך, באמת, אתה מחייך בעל כוחך, וזה חמוד, ממש כיף לי, זה הרגשה, לפחות כיף לי לקום, באמת, זה הרגשה כזה נעימה. ואז אפילו במשך היום אני נזכר בזה, ואני גם צוחק, כאילו, אני באמת עושה את זה, או שהרב הזה דפוק, או שאני... אבל זה נקודה מאוד חשובה, לנסות להתחיל כמו הבוקר כמו שצריך. אבל, לא פעם, אם מישהו פגע בך או לא הלך לך כמו שאתה רוצה, אל תידרדרו שם לתוך היחסה הזה. יש ביצה כזאת. אל תידרדרו אליה, תנסו לצאת. תעשו דברים שעושים לכם טוב. אתה יודע מה? תרימו את עצמכם. אתם חייבים, אין ברירה. אם אין, אני לי, מי לי. אם תחכו שמישהו יעזור לכם, לא יודע. אני לא מצפה, לא... אם זה יבוא, יבוא בכיף. אבל אם לא, תנסו למצוא כל מה שאתם צריכים למצוא אצלכם בפנים. כל מה שאתה צריך, כל מה שאתה צריכה, יש אצלך בפנים. רק צריך לראות את הקליפות האלה, את הכיסרים האלה. לפני שאני אסכם את מה שאמרתי, אבל אגיד כמה נקודות. יש שאלות על מה שאמרתי? לא אמרתי. אתם רוצים שאני אגיד? אמרתי, ולא רוצים שאני אגיד. מה? כן? בכל רם אבל. בכל רם, אני אומר. כן? כן, מה השאלה? אני אחזור לשאלה. יש פסוק שאומר, רבות מחשבות בלב איש, והצד השם היא תקום. אז את שואלת, מה הכוונה? הבנתי. יש שתי כוונות. כוונה אחת, למשל, נולד תינוק חדש. עכשיו, הוא מתחיל לבכות. עכשיו, כאילו, מה? מי צריך לקום אליו? רבות מחשבות, אשתי אומרת, אתה תקום. אני אומר, את תקומי. בסוף, הצד השם, היא תקום. את, לא אני. סתם, סתם, לא, לא. זה לא רציני. הסיבה האמיתית, הקדוש ברוך רוצה להראות לנו שהוא מנהל את העולם. ואנחנו נראה את זה אצל כל אחד מאיתנו. אדם יכול לתכנן תכנונים. חלק מהתכנונים שלו הם טובים, חלק הם לא טובים. אני לא תמיד יכול לדעת מה התכנונים הטובים או לא הטובים. אני נגוע, אני משוחד. אני מאוד רוצה משהו. מי אמר שמה שאני רוצה הוא טוב לי? אני לא יודע, אני באמת לא יודע. כי כל אחד מאיתנו פה, בפרט הצעירים שבינינו, מה שנקרא, עוד 10 שנים, אני לוקח דבר זמן, הם מסתכלו על מה שהם עשו פעם, והם מסתכלו על זה אחרת. זאת אומרת, היום, אני מבין, כי עוד 10 שנים אני הרבה יותר חכם מה שאני היום. חכם כי אין חכם כבעל ניסיון פשוט. אז לא בערך מה שאני חושב עכשיו, לא בערך מה שאני עושה עכשיו, זה הדבר הנכון לעשות. לכן בורא לא אומר לי שני דברים. א', תשחרר, תסמוך עליי. אתה יכול לחשוב מה שאתה רוצה. אבל מה שאני אקבע זה מה שיהיה, הצד השם היא תקום. מה שאת חושב, מעבר לזה אני אגיד לכם משהו קצת מפחיד, שצריך לעבוד עליו, צריך להבין אותו, אבל בעדינות אני אגיד לכם את זה. היום בעולם ה-New Age יש דגש מאוד חזק על כוח מחשבה. ויש תזה שאומרת, שאם אני רוצה שדבר מסוים יקרה, תחשוב עליו הרבה. דמיין אותו בפרטי פרטים, ואיך בדיוק יהיה, נגיד בחורה רוצה להתחתן, אז אומרת, תחשבי, איך שאת תראית בחתונה, הנה, את מתחת לחופה, איזה סמלה, וואו, איזה רב חמוד בא לחדש אתכם, והנה עם כינורות, ובעלך מגיע, נה, 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 ואיך הזר שלך נראה, ואת מדמיינת, דמייני את הכל, כמו שדמייני יותר, זה יגיע יותר, כן? כוח הסרט הסוד כזה. את מושכת אלייך מה שאת חושבת. לא, חכי, כך אומרים. אז שנייה, שנייה. יש בזה משהו, יש בזה משהו. כוח המחשבה בהחלט מושך, אין ספק, בהחלט. אבל יש אחד המפרשים על התנ"ך, אחד מהמקובלים הגדולים בדור הקודם כולו, הבן איש חי, רבינו יוסף חיים מבגדד. והוא מביא על הפסוק, ועשית מעקה לגגיך. מה זאת אומרת? הפסוק מתחיל ככה, כי תבנה בית חדש, אדם עונה בית חדש, ועשית מעקה לגגיך, ולא תשים דמים בביתך, כי יפול הנופל ממנו. זה הפסוק. נמצא פרשת כי תצא, ואני אסביר אותו. אומר רבי נשחי, אדם, כי תבנה בית, יש לך איזה רעיון חדש. אני מזהיר אותך, אומר רבי נשחי, אל תחשוב על זה יותר מדי. ככל שתחשוב על זה יותר מדי, אתה הורס לעצמך. למשל, יש לי איזה רעיון עכשיו, בוא נגיד, אני רוצה, סתם, לא יודע מה, לפתוח מסעדה. מה לפי אתכם כדאי שאני אעשה? שאני אדבר על זה כל הזמן, או כמה שפחות? כמה שפחות. תראה, תדבר על משהו, תרצה משהו, דבר, 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 זה לא יצא לפועל. כמעט 100%, זה לא יצא לפועל. אותו לא רגע מהמחשבה. המחשבה, יש לה פה איזה בעיה, ואני אנסה להגדיר בדיוק מה הבעיה, שלא תבין אותי לא נכון, כי זה הרבה סותר כמו שיטות קואוצ'ינג, אולי הרב, אבל תביא כמו ההפך מה שלימדו אותנו. אומר רבי נשחי ככה, תשימו לב טוב. המחשבה של האדם, אני אגדיר את זה יותר, ההנאה מהמחשבה תבטל את הדבר. הוא מביא את זה של חלומות. אדם חלם חלום לא טוב. חס ושלום, חלום עצוב. שיעשה מעין החלום. למשל, הוא חלם שהוא ייפול, כך כיסא ויפיל אותו. ברגע שעושה מעין החלום, זה מבטל את החלום. זאת אומרת, אם אדם חלם חלום לא טוב, העצב שהוא סובל מהחלום, יבטל את החלום הזה. כי אתה כבר, יש לך קצת מהחלום, מספיק. טוב, החלום טוב. אם חלום טוב, אני מתחיל להתענג עליו, העונג שאני חווה עכשיו יבטל את החלום הזה ולא יצא לפועל. בסדר? אז לכן הוא אומר, אל תחשבו, תתכננו כן, אל תתענגו על זה. למשל, אני רוצה חתונה, אז אין בה, תדמייני את החתונה שלך בדיוק, אבל תהיו ממוקדת. אל תתחיל להתענג על החתונה כאילו כבר קיימת. בזה אתה מפסיד אותו. בסדר? לכן הוא אומר, רבות מחשבות דלביש, הוא אומר על הפסוק השני, הוא אומר, כי תבנה בית חדש, בית חדש, ועשית מעקה לגגך, שים מעקה לגג, הראש זה הגג, ולא תשים דמים בביתך, אל תשים דמיונות בראש. למה? כי יפול הנופל ממנו. בגלל זה יפול לך הדבר הזה. לכן רבות מחשבות דלביש, אז הצד השם יתקום. בסוף הקדוש ברוך הוא יחליט לך מה שיהיה, לא אתה. את הדמיונות? בקצרה. איך מוצאים דמיונות מהראש? להיות עסוקים במשהו אחר. בפרשה של השבוע שהייתה שמכרו את יוסף, זרקו את יוסף לבור, ואמרו שהבור ריק, אין בו מים. אם הוא ריק, אין בו מים, ברור. מה זה? הבור ריק, אין בו מים. הוא אומר, אין בו מים, אבל נחשים והקרבים יש בו. זאת אומרת, בור לא יכול להיות ריק סתם. או שיש בו מים, או נחשים והקרבים. המוח זה אותו דבר, מסבירים. המוח, אם הוא ריק, אין כדבר ריק. מחשבה, אין כדבר שאדם, אני זוכר שהייתי במזרח הרחוק, חלק מהתרגולים שנתנו לנו, זה לעשות מדיטציה, לא לחשוב על כלום. ואין זה קושי זה? ואין כדבר, כי גם לא לחשוב על כלום זה מחשבה. בסדר? אבל זה להיות בריק כזה. ואין תרגילים זה המון המון שעות. זה מאוד קשה. לכן, המוח הוא לא הטרק. או שיש לך מחשבות חיוביות או שליליות. אז פשוט להיות עסוק במשהו אחר, זה יוצא מחשבות השליליות. בסדר? כן. כן. איך לסלוח למישהו אחר? יש שתי רמות. רמה בסיסית ורמה מקצועית יותר. ברמה הבסיסית, אני צריך להתחזק בשני דברים. א', על פי היהדות, אלוקים פה היה בתמונה, וכנראה הייתי צריך לעבור את התהליך הזה. אותו בן אדם, נכון, שהוא עשה משהו לא טוב, אבל אני אוכל לשים את זה משהו טוב. אפילו לא רואים את זה בהתחלה. אבל אם קרה לי משהו, אני אישית אני אומר על עצמי. כל דבר שקרה לי בחיים, דברים לא טובים, ניסיתי לחשוב איך אני אוכל עם הדבר הלא טוב שקרה לי לעזור לאחרים אחרי זה. לא סתם הקדוש ברוך הוא העביר אותי את זה. אם הוא העביר אותי את התהליך הזה, כנראה אני צריך ללמוד פה איזה שיעור מסוים, על מנת לעזור מישהו אחר במצב כזה. אז אני ממנף את הצער שהיה לי לאיזושהי שליחות. אז יותר קל לי. א', ב', אני במקום לכעוס על אותו בן אדם, אני מרחם עליו. כי אם הוא עשה לי כזה דבר, והוא לא מודע למה שהוא עשה, הוא במצב גם לא טוב. מבינה? אז אני מנסה לשכנע את עצמי כל מיני דברים שכליים, כמה שאני יכול לשחרר אותו. יש בעל שם טוב הקדוש שאומר שהקדוש ברוך הוא, זה קצת לא טוב, אבל שהקדוש ברוך הוא לא יטפל במישהו עד שאני לא אשחרר אותו. כי כל מה שלא משחרר אותו, אלוקים טוב, אתה מתעסק איתו, אז אני בחוץ. שחרר אותו, לא צריך את ההמשך. אז מכל הבחינות שווה לי לשחרר, מעבר לזה שהתורה אומרת, לא תיקום ולא תיתור, אל תשאיר את זה בלב. כי מי שיפסיד מזה באמת זה אני. לסלוח זה לשחרר אסיר, אבל להבין שהאסיר הזה זה אתה. אנחנו כביכול משחררים אותו, יאללה, שילך. אבל אחרי שאני אשחרר אותו באמת, תראי שלך טוב על הלב. נמנה? יש אישה בשם ברנדון בייס. היא עברה פעמיים את מחלת הסרטן על אפרים ישראל, המציאה שיטה שנקראת המסע. היא טוענת שרוב הריפוי שלה זה בגלל שהיא סלחה. לסלוח. יש משהו שמגיע מהנצרות שנקרא קורס בניסים. המוטיב העיקרי שלהם, לסלוח. זה כל התורה על רגל אחת. לסלוח, לסלוח, לסלוח. רק מרוויחים לסלוח. רק מרוויחים. כל שכן מה שראינו בזוהר, שאני מרוויח פה ניסים, פוטנציאל, משהו כזה. שווה לי. אף בן אדם בעולם לא שווה זה, שבשבילו אני ארוס את החיים שלי. ולכעוס, או לא לסלוח, זה להרוס את החיים, אני מלך. זה לשאור, לשמור אצלי בלב דברים מגעילים. וזה לא עושה טוב על הלב. אין לי מקום. מספיק שלי דברים, מה שנקרא, חדשים, עצמם, מעבר. ואם זה לא עוזר, זה רמה מקצועית. רמה מקצועית, כמו סדנאות, כמו שדמיון מודרך, וזה מכלל, אני די מחזיק מזה. זה יכול בהחלט, ברמה מסוימת, לשחרר דברים מעבר. בסדר. דבר אחרון. שאלתי אישית, כאילו, עכשיו שם אותי בפינה, כאילו. תראי, אני אמיתי איתך, אני מרגיש שזה כמו בצל. זאת אומרת, יש מלא שכבות. בהתחלה אני סולח שכבה אחת. זאת אומרת, אני משתדל לא לכעוס. אבל אני מגלה שיש לי עוד הרבה עבודה, עוד שכבה ועוד שכבה ועוד שכבה. זה לא ברגע אחד. זה לא, אני בן אדם. זה לא כאילו, אופ, סלחתי. יופי. אבל אני, מניסיון שלי, כל מי שעשה לי אי פעם, חס שלום, רע בחיים, אם נסתכל את האמת, הוא עשה לי גם טוב. לא כמובן בזמנים אחרים. עצם הרע שהוא עשה לי, היה בזה טוב. ואני בגדול מודה על זה לקדוש ברוך הוא. לא בגדול, גם בקטן. אבל, דוגמה אחת, אם זה אני אשמח את הנקודה הזאת, אולי שמעתי את זה מני, אבל היה איזה רב אחד שלך עם התלמידים שלו ללמוד ליד היער. בשלב מסוים הוא אמר, אחד הבוחרים אמר לו שהוא עבר משבר וכן הלאה, אז הרב אמר לו, קח כוס של מים, שים כפית של מלח ותשתה. אתה יכול? זה מאוד מלוח. אומר, אז קח כפית של מלח, לך לאגם, שים כפית של מלח באגם, תרבב אם אתה רוצה אפילו, קח כוס מהאגם ותשתה. אתה יכול? אומר, בטח. אני לא מרגיש בכלל את המלח. אומר, מה הבדל? הרי זו אותה כמות של מלח הרי. נכון, זה לא אותה כמות של מים. אז הייסורים שאדם עובר זה כמו מלח. הזמן הוא כמו מים. ברגע שזה קורה, זה כמו כוס מים. אין מספיק זמן, אז זה מאוד מלוח, קשה מאוד להקל את זה, קשה מאוד לסלוח וכדומה. אבל תבין שבפרק זמן, קצת יותר זמן, כל שטויות. אחד הרבנים שפעם אחת אשתו שברה שם איזשהו אגרטל מאוד יקר, אז היא או מישהו אחר שבר, אז היא מאוד התעצבנה, כי מאוד כעסה, והרב לא התעצבן. אז שאלות איך לא מתעצבן, אגרטל זה יקר. אז אמר, אני שואלתך את האמת, עוד שנה, תכעסי על זה? מה פתאום, עוד שנה, מי זוכר את זה? אז אני אקפץ את עצמי עוד שנה כבר. מה העניין? אם אני עוד שנה לוחס על זה, אז כאילו אני עוד שנה. ננסות למצוא כל מיני טכניקות, כן לסלוח, ואני, הלוואי ואני אזכה, תתפללי עליי. אני מקווה, בינינו, אני מקווה שאף אחד לא יפגע בי, שלא צריך לעבוד כזה. אבל ככה זה בחיים, אין איך להימלט מזה. אבל אני אומר לכם, כל אחד שעשה לי לא טוב, אני כאילו בהתחלה, חכה תירגע, היה בזה משהו טוב. היה בזה משהו טוב. מה? את רוצה עם השבת שלך? בקצרה, תראי, שבת זה משהו מאוד עמוק. שבת זה היום החשוב ביותר ביהדות. על פי היהדות זה לא weekend, זה לא סוף השבוע, זה אמצע השבוע. כאשר על פי הקבלה, יום ראשון, שני, שלישי, ניזונים מהשבת שהייתה, רביעי, חמישי, שישי, מהשבת שתהיה. בסדר? שבת היא מרכז השבוע. לכן יש מושג שנקרא הבדלה במוצאי שבת. עד איזה יום אני יכול לעשות הבדלה אם שכחתי, או נרדמתי או ישנתי? שלישי. זאת אומרת, עד יום שלישי יש השפעה מהשבת שהייתה. בסדר? זאת אומרת, שבת היא על פי הידות היא מקור הברכה, באמת מקור הברכה, מצד אחד. מצד שני, יש דברים שאסור לעשות בשבת. ואתה לא מבין למה, כאילו, מה הקטע שלכם, מה שנקרא? פעם היה קשה להוציא אש, למשל. עם שתי אבנים. אז אדם הראשון יצא לו, זה ניצורת, יצא לו הנשמה. היום אחי זה ככה, אני מדליק לך, מה? צריך להבין, בשבת מותר לעבוד. שנייה, בלי מסקנות. מותר לעבוד. לא כתוב שאסור לעבוד בתורה. התורה כותבת ככה, לא תעשו כל מלאכה ביום השבת. מה ההבדל בין מלאכה לעבודה? יש הבדל? אם אני שואל מישהו ברחוב, עבודה או מלאכה? אז אני זוכר, עבודה זה עבודה. מלאכה זה שיעור. שני ילדים מהשיעור מלאכה. אז מסבירים חז"ל שאין סתם, אין מילים נרדפות סתם. עבודה, השורש שלה זה עבד. המלאכה, השורש שלה זה מלך. בשבת נאסרה מלאכה, לא עבודה. זאת אומרת, נגיד, אם אני נותן הרצאות בשבת, ויש, נגיד, אני הרבה פעם אני בא למלון, או עושים שבתון, ואני נותן הרצאות, ואני שלמו לי זה בשלב מסוים. אז אני לא מחלל שבת. שבת אסור מלאכה. יש 39 מלאכות שאסורות בשבת. 39 מלאכות, צריך ללמוד מים. ה-39 מלאכות האלו הן בעצם תיקון לחטא אדם הראשון. האדם הראשון שהוא חטא, הרי אם נתבונן, אנחנו הבעל חיים הכי מסכן בעולם. מה הכוונה? שום בעל חיים, לא ראיתי אותו, תורח כל כך הרבה לאוכל. אנחנו צריכים, מה, בעל חיים חתול, לא יודע מה, קופץ לפח, חוגה, בלי כבי ברר, בלי כלום. לא יודע מה, ציפור, אם נקרת, זה שלום על ישראל. אנחנו צריכים לזרוע, לחרוש, לקצור, לבשל, לברור, לתגן, וכן הלאה, ים דברים בחתיכת רוגלה. אתה יודע מה עבר הרוגלה הזה? אם אתה יודע מה עברה החיטה עד שנית הרוגלה, זה... אז אנחנו בעל היחיד שתורך כל כך הרבה באוכל, א', ב', אנחנו הבעל היחיד בעולם שתורך כל כך הרבה בביגוד. ביגוד? מה צריך ביגוד? כל בעל חיים בעולם מסודר. אלוקים ברא אותו או עם אור עווה, פיל וכדומה, או עם נוצות, או עם פרווה. אין שום בעל שצריך לתרוח בביגוד. אנחנו? תחשבי, צריך לתפור ולצבוע, וזה גם, זה פשטן, זה לזרוע ולחרוש, כל החבר'ה האלה זה אותו דבר כמו זה. גם בשביל חתיכת צמר גפן, לא יודע מה. מה כל הסיפור הזה? מה, בשביל ביגוד? עלי תאנה ותחגוג. לא. אף בעל חיים לא תורך כבר בבית. אנחנו רוב החיים שם חכית, אתה תראה ש... רוב החיים עובדים של בית. אין שם בית. עכשיו, שום בעל חיים זה לא ככה. גם אנחנו לא, למה תוכלים? כי אנחנו לא לבנות בית. כל בכם יודע. דיברנו על בונה, אלוף הבתים. ציפור, ציפור הכי טמבלי. יש יונק הדבש. מכירות? כזה קטן ש... ראיתם איזה בית הוא בונה? גאוניות שאי אפשר להבין את זה. חלק, מה? תולה את זה ככה. הוא לא למד שום אוניברסיטה, לא שום דבר, לא צריך... לא מלט מעזה, לא, זה טיק טק. יש בעלי חיים בכלל לא צריכים, חילזון, בבילדין. כאילו, הבית על הגב, נולד עם בית, נולד עם סודר, כאילו, צהב, כאילו, חבר'ה מסודרים בחיים. אנחנו, לבנות בית, צריך לסטט כל הבלגן של בית. כל מה שאמרתי לך עכשיו, זה הכל מלאכות שבת. למשל, זריעה, חרישה, קצירה, מלאכות שבת, צביעה, כתיבה, כל המלאכות שאמרתי לך שאני צריך לבנות בית, ביגוד, כל הנכויות האלה שיש לאדם, כל זה נובע מחטא אדם הראשון. האדם הראשון שהוא חטא, הוא התקלל 10 קללות. המפורסמת ביניהם זה בזעת הפה תאכל לחם. לכן אנחנו צריכים לתרוח כל כך הרבה בפרנסה וכדומה, ששום בעל החיים, ואנחנו נזר הבריאה, אנחנו בעל החיים שודרג בעולם אמור להיות, וממש ממש לא, בדיוק ההפך. כל בעל החיים הכי פשוט מסתדר פי אלף מאיתנו בכל מצב בחיים. לכן לצורך 10 קללות אדם הראשון מתקלל. 10 קללות חווה. המפורסמת ביניהם זה בעצם תל דיבנים. 10 קללות התקלל הנחש, שהיה גם העסק שמה. המפורסמת זה שהוא מזונו יהיה אפר. ותשע קללות התקללה האדמה, שגם היא שינתה, לא משנה, זה כמה דברים. לעניינו, 39 קללות. ה-39 קללות, יש 39 מלאכות בשבת שבאות לתקן את זה. לכן בשבת בעצם אני מכריז, יש מלך. אני לא עושה מלאכה, לא עבודה, לא קשור למאמץ. מבינה? רק צריך להבדיל מה זה נקרא מלאכה, מה זה נקרא עבודה, מה מותר, מה אסור. שבת היא מקור הברכה, לכן ביהדות שבת זה דבר מאוד עוצמתי, צריך ללמוד אותו, זה מספר 7. מספר 7 הוא המקור של כל החיות, כי העולם הזה בנוי על פי ספרה 6, כך אומר הזוהר, כל דבר גשמי, יש לו 6 היטלים, 4 רוחות השמיים, למעלה ולמטה. 7 זה הנקודה הפנימית, הנשמה כביכול, שמחיה את הכל. לכן שבת היא מקור הברכה, היא מזיזה את כל המערכת. לכן צריך להבין מה זה שבת, איך זה עובד הדברים האלה. שבת זה יום, לא יודע אם אתם, מי שמתפלל, אתם תראו שהתפילת 18 בכל יום היא אותו דבר. בוקר, צהריים, ערב, אותה תפילה כל הזמן. בשבת היא שונה. כי בשבת זה תהליך שלם, זה תהליך של ניסויים. זה בתחילה של, של חופה, אחרי זה בבוקר זה קידושין, במנחה זה ייחוד, אתה אחד הוא בתפילה. דברים מאוד מעניינים. צריך ללמוד על זה. זה שבת, זה שיעורים, זה סדנה. זה לא תשובה. אבל בוא נגיד דבר אחד אחרון. יש לי שכן, תראו, אני לא מספר את זה בדרך כלל. יש לי שכן, קוראים לו אפרים יוטקובסקי. הוא סיפר לי שנוסע עם אחד עם נהג מונית אחד, והנהג מונית הזה הוא לא נראה אדם דתי באחד. היום יש מלא עם כיפות שקופות, אני קורא לזה. מלא, תדעו לכם. זה מאוד יפה לראות את זה. אנשים בחזות החיצונית הם לא נראים דתיים, אבל בכלל אתם מאוד מתקדמים, מאוד מזדהים, מאוד שומרים גם. אתה לא יכול לדעת כאלה דברים. קיצור, זה נהג, לא נראה אדם דתי. הוא אומר לו, תדע לך, אומר לו הנהג, אני שומר שבת כבר הרבה שנים. הוא אומר לו, יפה, כל הכבוד, למה אתה שומר שבת? סתם, החבר שלי שואל אותו. אז הוא אומר, אני אספר לך. יום אחד נסעתי מתל אביב, חיפשתי נוסעים, אני רואה אדם חרדי, עוצר אותי. הנהג חרדי, אתה יכול להקפיץ לי בני ברק? זה בסדר. תהיה לך ככה וככה. טוב, נוסעים. טוב, כדי נסיעה, אני רואה שמחפש משהו. לקראת סוף הנסיעה, הוא קולט שאין לו ארנק. הוא אומר לי, תקשיב, אין לי פה ארנק עליי. אני לא יודע אם יש לי כסף בבית. אבל הנה, תוריד אותי בבית. אתה רואה איפה אני גר? עכשיו הוא גר, יש בבני ברק, יש גם בני ברק פיתוח. זה על ההר. שם זה בתים בתים. יש חרדים שהסתדרו בחיים. בקיצור, אז... הוא אומר, תראה, זה הבית שלי פה, זה הכתובת שלי. לא חסר לי, ברוך שם, מזומן. כרגע אין לי. אני מבטיח לך, תבוא אליי מחר, אני אשלם לך על שתי נסיעות. הנסיעה שסעתי עכשיו, ונסיעה שאתה בא במיוחד לקבל את הכסף. אמרתי, אם להבטיח, אני בסדר. הוא מגיע למחרת, שילם לו שתי נסיעות. ואז הוא אמר לו, אותו בן אדם שגר שם, אמר, בוא, אני רוצה לעשות לך עסק, אתה אדם חמוד, אומר לנהג מונית. אמר, תראה, אני עושה לך עסק, לך לרואה חשבון שלך, תביא לי שלושה פירוטי משכורת אחרונים שלך, או ממוצע, מה שאתה רוצה. כמה אתה מרוויח בחודש בממוצע? אל תקמצן, אל תנסה, אני לא מצח נסה. כמה שאתה מרוויח, תביא. ואני עושה את חסק, אתה עובד בשבת או לא? אני עובד, אני מנהג מונית, כולה קטל בשבת. אומר לו, אני עושה את חסק עכשיו, אל תעבוד בשבת, אל תעבוד, תביא לי את התדפיסים של החודשים הבאים, מה שיהיה הפרש, אני מחזיר לך. בסדר? מה אכפת לך? יום חופש, עליי. אופה, נגיד, אתה מרוויח 10,000 שקל בחודש עכשיו, קח 3 חודשים, זה ממוצע. תשמור שבת, יום אחד חופש, ותביא לי את התפיסים החדשים. אם יהיה הבדל, אני משלם לך את ההפרשים, מה אכפת לך? הנהג מונית אמר, מה אכפת לי עם חופש על חשבונו? מה אני עושה את זה? הוא אמר, זה השכן שלי, 16 שנה עוד לא באתי אליו. ו-16 שנה לא הייתי צריך. יפה. בקיצור, שבת, היהדות מסתכלת על זה כמשהו מאוד מאוד מיוחד, משהו שלכאורה צחקו עלינו שנים, שנים, שנים בעולם המודרני, כי העולם המודרני תמיד שואף לכסף, מעמד וכדומה, וזה היה טיפשי. שביעית מהחיים להפסיק. אין בזה שום היגיון. למה לא לעבוד ביום הזה? אנשים פעם לא הבינו. מה זה יום אחד לא לעבוד? היום העולם לא רק שמבין את זה, אלא העולם כבר מגיע לארבעה ימי עבודה בשבוע. מבינים שעד רמה, תנוח, בטח, אל תעשה כלום. כלכלית זה עדיף. בתור מפעל, עדיף לתת להם את היומיים חופש האלה, כי הם רק יתנו לי יותר כוחות אחרי זה. זאת אומרת, לכן, שבת, אם אהבה זה הקטע, עכשיו שאתם אומרים את השישי משפחתי הזה, מה שמפרסמים, שזה קטע משפחתי מאוד מעניין. כי אני זוכר מישהו פעם מתארחתי בבית בשבת, אדם לא דתי, אמר לי, איזה קטע איתכם? אתם מתלבשים כמו לאירוע ונשארים בבית. איזה קטע. אבל אני אומר לכם, זו הרגשה מאוד מיוחדת, שתחשבי, פעם בשבוע עוצרים את החיים, עוצרים את החיים. יש לי שקט מהפלאפון, שקט. איזה כיף זה. שקט מהפייסבוק, שקט מהוואטסאפים וכל הדברים האלה, מהטלוויזיה, מהחדשות. יום בשבוע למשפחה. להכיר את הילדים שלי. אתה הבן שלי, יאללה, מה קורה? מה? תזכיר לי איך קוראים לך? לא, כי כל השבוע כולנו רצים, אנחנו עסוקים, עובדים וזה. איפה אנחנו? זה הילדים בבתי ספר, כל אחד עם החיים שלו. יום בשבוע, שש. ולא רק שש, מול טלוויזיה. סתם שאני, סליחה שאני אומר את זה, כאילו, מול טלוויזיה זה לא להיות איתך, כביכול. אנחנו מסתכלים לסרט, כאילו, אני פה, את פה, אבל אנחנו לא קשורים אחד לשני. פה אין אמצעי, קשר בלתי אמצעי. אני שומע את הילדים שלי, הם חוזרים עם סיפורים, עם דברים. אני שומע את אשתי, שומעת אותי קצת לפעמים. כאילו, לא, אני יש לי שיטה, אשתי תשמע אותי. אני מדבר מתוך שינה. מקשיבה לכל מילה, תאמינו לי. אמאו. סתם, אבל לצורך העניין, זה קטע יפה. אני לא אומר שהוא קל, לפעמים זה קשה. כי אנחנו רגילים לאקשן. אנשים באים הביתה, מדליקים משהו, לא משנה, רדיו, טלוויזיה. יש שם שקט, מה עושים בשמה? שקט כזה, מפחיד אפילו, לא יודע. אבל לבד זה יותר קשה, שיש משפחה, זה טיפה יותר קל. שוב, צריך ללמוד את זה. צריך ללמוד איך עושים את זה, שזה יהיה באמת בכיף. כי זה יכול להיות ממש מיוחד. זה יכול להיות מעצבן, הכי טוב, אם את רווקה, להתארח את המשפחות. חוויה מדהימה, אני אומר לכם. לבוא למשפחות, חרדיות. מה? כן, גם שוב, במדרשה, אבל אני הייתי הולך למשפחות חרדיות, כי זה חוויה אנתרופולוגית. בואו נראה איך החייזרים חיים. באמת, זה קטע. תחשבי, מלא ילדים סביב שולחן. יש בזה, הם שרים סמירות שבת. אתה יודע, זה קטע, זה סמירות שבת? בלי, הם יודעים על זה, אני זוכר, אמא שלי, שהרואים שלי לא בכך, כאילו, הרי לא דתיים יותר מדי. אבל נגיד, אמא שלי, אני זוכר, בהתחלה הייתה מזמזמת, היא אומרת לי, אני הולך בעבודה, אבל אני מזמזמת שירים, אני לא מבין איזה שיר אני מזמזמת. ואני שמה לב, וואי, זמירות שבת. כאילו, זה נכנס לך, זה, יש בזה אהבה מאוד מיוחד, באמת מאוד מיוחד. אם עושים את זה נכון, אני חושב שזה, שוב, מי שעושה את השישי משפחתי הזה, זה חבר'ה, אנשי עסקים לא דתיים בכלל. אני חושב שזה גימי של היהדות, שלמה לא נאמץ את זה, בלי להיות דתיים. למה אתה, כביכול את ה, כן, טייטל, אני דתי או לא דתי, אני זוכר שמעתי את זה מרמי קליינשטיין. רמי קליינשטיין פעם דיבר איתי, היינו באיזו תוכנית ביחד, אז הוא אני שבא מארצות הברית, וארצות הברית אין את ההגדרות האלה, אני דתי כזה, אני לא דתי. לא, כולנו יהודים. ויהודי הולך לבית כנסת, יהודי עושה קידוש, זה לא כאילו משהו, כאילו עשיתי איזה צעד, נהייתי, לא, זה המסורת שלנו, מה הביג דיל בזה? וזה כיף, אני חושב שכל אחד מתנו רוצה להתחבר למסורת, למה צריך לטוס לחול כדי להרגיש את זה? כולם בחול מתחברים, אתם תראו. עכשיו בכלל בקריסמס, מה איתנו? בוא נדליק את זה נראה חנוכה. כאילו, אתה רוצה להרגיש, כל אחד רוצה להרגיש קשור למשהו, לשורשים. יש לנו שורשים מקסימים, לא אתם מחוברים אליהם. טוב, ואני מעפתי מצוות, טוב, אני רוצה לאחל לכולנו שנזכה בעזרת השם לכל הברכות, כל הישועות, שאני מברך את כולכם לבריאות איתנה, פרנסה בשפע, לשלום בית אמיתי, לשידוכים הגונים למי שצריך לבנות בית אמן בישראל, לילדים צדיקים, נזכה שיתמלאו כל משאות ליבנו לטובה, אמן כן יהי רצון. תודה רבה, שלילה טוב בעזרת השם.